רבה, זיו, לקראת שידוכין, מספרו של הרב מרדכי שטרנברג, שליט"א, ראש ישיבת הר מור, ספרו בית נאמן בישראל. אנחנו בעמוד 107, מתחילים היום פסקה ט', אז כפי שאמרתי, אני לא צילמתי פה את הדפים. 108 ואילך למצולמים, אז נראה מה שיהיה. נסו להסתדר הפעם, פעם הבאה, בלי נדר אני אצלם את זה, למרות שחשבתי שאני אעשה את זה גם היום, אבל... יסוד אהבה. בדרך כלל אדם חושב, כן, שהוא יאהב את אשתו בגלל תווי פניה, או בגלל חוכמתה, או בגלל חוש ההומור שלה, או דברים חיצוניים אחרים. ומתוך כך הוא ניגש לפגישה כדי לבחון אם הוא יאהב את הנפגשת או לא. כן, הדברים שנאמרים פה הם נראים פשוטים. נראים פשוטים, אבל נוגעים נקודה מאוד מאוד עמוקה. כן, מאוד עמוקה, מעט נסתרת, לא מודעת, אבל יש בה איזה אמת גדולה. כלומר, אדם בדרך כלל, אדם בדרך כלל, שהוא בא להיפגש עם משהו, עם מישהי, הוא מעריך את הפגישה, הוא מצפה להעריך את הפגישה על פי, הייתי אומר, מוקדי הגירוי החזקים. מוקדי החזקים. יש אדם שהולך לסרט, אז הוא מצפה שהסרט יהיה כזה וכזה. אם הוא יהיה מערבון, אז הוא ישמח. אדם אחר מחפש סרט, אם הוא יהיה סרט חקלאי, הוא ישמח. זאת אומרת, כל אדם יש לו את הנטייה שלו. אז אנחנו נוטים להעריך דברים על פי כוח המשיכה שיש לנו אליהם. ויש לאדם כל מיני סוגים של משיכות. יש משיכות חושיות, יש משיכות אפילו שכליות. יש אדם שנמשך לסגנון פילוסופי, יש אדם שנמשך לסגנון יותר טכני. כל מיני. זאת אומרת, על פי זה אנחנו נמשכים לדברים. אלא מה קורה? יש הרבה מוקדי משיכה בנפש האדם שהם מאוד לא מתורגלים ולא מאומנים. כלומר, אם אדם היה יודע, כן, אם היו ויודעים בני אדם את מתיקות התורה, היו משתגעים אחריה. כלשונו של אור החיים הקדוש. זאת אומרת, יש חושים שהם נעלמים ונסתרים אפילו מאיתנו. אנחנו לא מכירים את החוש של אהבת התורה, או מכירים אותו קצת. אם היינו מגלים את החוש הזה בתוכנו, כן, החוש של אהבת התורה, כן? אותה נקודת גירוי, רצפטור, מה שנקרא, אותה נקודת גירוי, אם היינו מזהים את אותה נקודת גירוי בתוכנו, היינו משתגעים אחריה. היינו משתגעים אחריה עצם התורה. לא היינו לומדים תורה בשביל כבוד, לא כדי שיקראו לי רב, לא כדי לקנטר, לא כדי להתגאות, שום דבר. היינו פשוט לומדים תורה לשמה. אם היינו מכירים את נקודת הגירוי בתוך הנפש, אלא הנקודה היא, שהרבה נקודות גירוי בתוך נפשנו, נקודות מאוד מאוד נעלות, שמצידן אנחנו עשויים להגיע למדרגות נפלאות של אהבת השם יתברך וכן הלאה וכן הלאה, יראה ואהבה וכו'. הדברים האלה נעלמים מעינינו. מדוע הם נעלמים מעינינו? כיוון שאנחנו מכבידים עליהם עם חושים אחרים. יש גירויים אחרים, תראו מה שכותב הרב מוסר אביך, בעניין של, בהקדמה, כמו מעין הקדמה, פסקה ג', שהוא מדבר על התפילה. הוא אומר שאדם, כן, זאת אומרת, קשה מאוד לאדם להגיע למצב של תפילה, כלומר, להביע את החוסרים הקדושים לגאולה, לדעת, להשבת המשפט. קשה לו מאוד להגיע לתפילה מתוך צמאון למלא את החוסרים האלו, כאשר הוא ממלא את החוסרים של החיים שלו במה? במטעמים ובכל מיני דברים כאלו. כן? זאת אומרת, שאדם הוא לומד למלא את החסרים ואת החסכים שלו, במילוי של צרכים חומריים, הוא מאבד את הצימון הקדוש. תראו שם בריחות. מאבד את הצימון הקדוש. המעניין הוא שגם כשאנחנו באים לפגוש אישה, כן, אנחנו, גם לשוק הזה, במרכאות, אנחנו באים עם אמות מידה מאוד מסוימות. אנחנו מצפים שהקשר יתבסס בעיקרו על מה? תווי פנים, חוכמתה, אבל שוב, חוכמתה פה זה לא שאני מחפש בה את חוכמת האלוקים. אני מחפש חוכמה, מה שנקרא IQ, מתוחכמת, אקדמית כזו. גם זה, למרות שזה נראה חוש יותר פנימי, חוכמה, אהבת החוכמה, זה פילוסופיה. פילוסופיה זה אהבת חוכמה. אבל אהבת חוכמה זה לא העיקר. אהבת חוכמה זה לא העיקר. כן? אם חוכמה לא מולידה היראה, כן? אז מה זה מועיל? כל מי שיראתו, כן? קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל מי שחוכמתו קודמת ליראתו, אין חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת, אנחנו מבקשים, אנחנו מחפשים דברים שעולים בקנה אחד עם הציפיות, כן? הרגילות שלנו. זה יכול להיות תווי פנים, זה נוגע לחושים יותר אסתטיים. זה יכול להיות חוכמה, חוש לכאורה יותר מעודן, אבל עדיין מתייחס לצד הכמותי של החוכמה, לאו דווקא ליראת השמיים, או חוש הומר אפילו. אתם רואים? זה עוד סוג, עוד גוון, עוד מישור, עוד תחום, שעשוי למשור אותנו. אנחנו מאוד אוהבים חוש הומור, אנחנו אוהבים אנשים חכמים, יש מאיתנו שאוהבים יותר אנשים חכמים, יש כאלה שאוהבים פחות אנשים חכמים, כן? אבל כל אחד, לפי המשיכה שלו, לזה יימשך. זה יימשך. או, עכשיו נחזור. עכשיו, מה קורה? ברגע שהאדם מתרגל להעריך דברים, על פי הגירויים האלו, הוא מצפה שהקשר ביסודו ועיקרו יתבסס על מה? על, איך אומרים פרמטרים? איך אומרים פרמטרים? בעברית, מה? מדדים. נהדר, גאלנו עוד מילה היום. לא, שתי מילים כבר. בוקר עליון לך, נכון? בין אישי, בין אישי. אינטראקציה. גאלנו עוד מילה. בין אישי. אז האתמול, יום אריך את הכל השבוע הזה. כבר לא יודע להבדיל בין הימים. הכל נראה כמו יום אחד. אז זהו, אז מדדים. אדם בא על פי המדדים האלו ומצפה, שימו לב, פה זה הפואנטה, זה השוס מה שנקרא, ופה אדם מצפה שהקשר יתבסס בעיקרו, כן, בוא נציין, איזה קשר? קשר הנצחי, הברית, קשר, כן, הוא רוצה שהקשר הזה נצחי, הרי אדם מתחתן עם מישהו, מה מתחתן בשביל יומיים, ישתמש וזרוק, ודאי שלא. הרב, באמת ובתמים הוא מצפה שהקשר יהיה ארוך טווח, כן? ארוך נגן, כן? ודאי! אלא מה? יש לו בעיה. הוא בונה את הקשר על יסודות חולפים. כן? אותם נקודות גירוי שהערכתן, אופן הערכתן את המציאות, ממילא מאפשר לנו פגישה, חצי פגישה. כן? ממילא מאפשר לנו היכרות מאוד מאוד חלקית. כן? ממילא מניח חומרי בניין חלשים. אחרי זה הבניין מתמוטט, זה קניון, או אם זה, לא יודע, בית מגורים, פשוט מתמוטט. עם זה אנחנו באים. עכשיו, אדם לא שם לב. קודם כל, זה נורא מפתה. כי הנקודות גירוי האלה, הן יוצרות משיכה מאוד חזקה לדברים. והמשיכה החזקה יוצרת אפקט דמיוני של קשר. זה חזק, זה אדם מוכן להישבע שאתה אוהב אותה אפילו. אתה אפילו תכתוב שירים, שרוף אלייך, מת אלייך, בלעדייך, אני לא יכול. כל הג'אנר העלוב הזה. זה מהצד השני של הכתובה צריך כבר לכתוב את הגט, פשוט להפוך צד וזהו, לא צריך יותר מזה. זה ממש ככה, זה ממש ככה. זאת אומרת, מסכת גיטין, מסכת קידושין, ממש סמוכים שמה, כן? זה משהו, כי חומרי הבניין הם כל כך עלובים, הם כל כך אנוכיים, כן? כל כך אנוכיים, איך אפשר לבסס קשר בצורה כזו? עכשיו נחזור למה שאני אמר פה. בדרך כלל אדם חושב שהוא אהב את אשתו בגלל תווי פניה, או בגלל חוכמתה, או בגלל חוש הומור שלה, או דברים חיצוניים אחרים. כל אלו, באופן יחסי לדברים אמיתיים באמת, הם נחשבים דברים חיצוניים. הם חיצוניים. האמת היא שאפשר להשקיר את האישה. כמו שאמרנו מקודם, יש לנו את המדדים היותר פנימיים, שיסודם ושורשם הוא בצלם אלוקים שבאדם, ושצלם אלוקים מגלה את עיקר כוחותיו בערכת המציאות. הוא יודע לבסס ולבנות את הקשר על יסודות קיימים באמת. שאיפות, מטרות, תכונות, גם חוש אסתטי, כן, גם ציפיות אסתטיות, כמו שאמרנו, טבעיות נשמתיות. שסיבת המשיכה היא, או שהמשיכה היא על בסיס, הבסיס של הנטיות החזקות העמוקות האלו, אז הקשר מתפתח יפה ומתגלה אותו דבר, מצב מופלא שנקרא בניין עדי עד. כלומר, זה בניין שהוא כל הזמן הולך ונבנה. הולך ממנה, אין פה מיצוי, כן? פה כל הדברים האלה, תווי יופי, חוכמה וחוש הומור, זה דברים שממצים את עצמם. מה שקורה, בהיבטים היותר פנימיים של הקשר, שאתה נהנה, אתה מגלה עניין בחורה, והעניין שגילית בה מביא אותך לאופק חדש. מה שנקרא על דרך של מצווה גוררת מצווה. כל דבר שיש בו יסוד רוחני, הוא גורר את המדרגה הבאה אחריו. מצווה גוררת מצווה. להבדיל בתומעה, עבירה גוררת עבירה. הקדושה בונה קדושה, והתומעה בונה תומעה. פשוט. ואחד הכללים הגדולים של הקשרים שהם מבוססים על חומריות, שקשר חומרי ממצא את עצמו מהר מהר. קשר רגשי. קשר רגשי שיסודו הוא בנטיות הפשטניות של האדם. וכן הלאה. ממצא את עצמו מהר. יש באמת בך את היכולת להתקשר אליה, התקשרות עמוקה יותר, ולהניח יסודות קיימים ונצחיים, אבל אתה לא כל כך מכיר את היסודות האלו. גם אם שמעת עליהם בשיעור, כשאתה פוגש את הבחורה, יכול להיות שאתה תעדיף, למרות מה שמעת בשיעור, אתה תעדיף לבנות את היחס כלפיה, את היחס כלפיה, כן? על בסיס המשולש הזה של תווי פנים, חוכמה וחוש הומור, או כל משולש אלטרנטיבי אחר, שיסודו הוא במשיכה ספונטנית, של מוקדי הגירוי הזמינים, הנמוכים. מי שחולק עליהם בדבר הזה, בבקשה, אני מוכן לשמוע שבאמת זה לא התרבות העכשווית ולא כך נוהגים ולא. אמרתי שוב, אני מודע לכך שאנחנו לומדים את הדברים כפי שהם צריכים להיות, זה נכון. שאלה מה קורה בשטח כאשר אדם צריך לקבוע את יחסו למשהו או למישהי. מי שם מנצח? מי בראש? בן ישי בראש או ירובעם בראש? מי שם בראש? זו השאלה הגדולה. וכדאי להתבונן על הדבר הזה ולבחון עד כמה המרכיבים החולפים, אני לא מזלזל בהם, תווי פנים זה לא אפרה דארה, גם לא חוש הומור ולא חוכמה, אלה דברים חשובים. אבל יכולים להצטרף לדברים הרבה יותר נצחיים מהם, הרבה יותר פנימיים. אז כל אחד מאיתנו מוזמן, כן? אגב, אני כולל את עצמי בזה, כי אדם צריך להתחתן עם אשתו כל יום. זה שנשוי 35 שנה, זה לא אומר שכבר את שלי עשיתי. כל יום צריך להתחתן עם האישה מחדש. אין גבול לרמות הקשר. וההתייחסות הנפשית שלנו לנשותינו. כל פעם אנחנו צריכים לגלות צינור התקשרות אחר, היכולת לגלות את היחס כלפיה עם מקום יותר עמוק בנפשנו, כן? שנשלח אל המקום העמוק בנפשה. ככה נבנה בניין הדעד. אז זה אמור לגבי כולנו, וכל אחד יבדוק את המרכיבים של הקשר שלו. כן, אני לא מדבר על קשרים שכבר נפחו את נשמתם, שם אין מה לבדוק, זה כבר מת, אין דופק. סורי. מאוד דופק חלש, מאוד חלש. לא יודע בדיוק, קביעת רגע המוות בקשרים, אבל... לא מדבר כרגע שזוג הולך לרבנות ומתגרש, אבל יש מה שנקרא קביעת רגע המוות בתוך הקשר עצמו. כן? אם עדיין גזע המוח הוא חי או לא חי, או הדופק, אני יודע איך בודקים את הדבר הזה, איך אמר לי פעם אחת יועץ נישואין, שהצעתי לו איזה מקרה מורכב, הוא אומר לי, יש דופק? אמרתי לו, נראה לי שכן. יש לה דופק, פחות. איך הדופק שלו? בסדר. שהדופק שלו פועל, הוא מעורר את הדופק שלה? לא בדיוק. הוא בעיקר רוצה את הייעוץ ואת שלום בית, היא מצידה להתגרש. לא רוצה להיכנס לעניין. הוא לא רוצה להיכנס. הוא אומר, זה דופק חלש, אני לא נכנס. אני יועץ לענייני זוגיות, שלום בית ולא גירושים. זה כבר מגשר לגירושים. אני צריך לראות דופק שיש פה בכלל סיכוי. כן? שיש פה פעימות הדדיות שיכולות ליצור איזשהו, איך אומר, מומנט. מומנט של חיים, איך אומר מומנט? תנה. אה? תנה? כן. תנה, עוד מילה אולי, אם ככה. לא שימושי. לא, כן, זה לא שימושי. כן? רוצה לבדוק אם יש. אתה יודע, אתה רואה. כן. פוטנציאל, זה גם לא זה. נו, ארס, מה היה סוף? מה היה סוף? אמריקניזציה הזאת. פחות זה בעברית. ברוך אתה, אדוני אלוהים, בכל עולם שהכל נאמרו. כן. איך? מה זה מומנט? מה?
מומנט?
מילה אחרת פשוט, מילה אחרת. יש לחלוחת של חיים. יש סיכוי להחיות פה משהו. יש דופק, הכי טוב, לא? יש דופק. מה זה? איך אומרים מומנט? אייל, אתה אמור לדעת שבאוניברסיטה, כן, משהו לזה.
מומנט.
מומנט, מומנט. יש מומנט, זה תנה, זה
צנוע
ברת משקל. כן, כן. בסדר, לחלוחית. כן. אז בואו נחזור לענייננו. אז צריך לבדוק, כן? מה המרכיבים של הקשר? או בגלל חומתה או בגלל חושי הומור שלה, או דברים חיצוניים אחרים. מתוך כך הוא ניגש לפגישה, אתם רואים? מתוך כך הוא ניגש לפגישה, כן? מתוך שלושת אלו הוא ניגש לפגישה, כדי לבחון אם הוא יאהב את הנפגשת או לא. אבל מבחינתו, אהבה שווה הומור, תווי פנים וחוכמה. אהבה שווה תווי הומור, תווי פנים, הומור, חוכמה. זה... אם יכולה להתפתח אהבה, אבל אהבה כפי שהוא מבין אותה, כן? התרכובת, הדלה והשקרית והמדומה של אהבה כפי שהוא מבין אותה. כך הוא ניגש. מה זה שואל?
אני לא מבין למה הוא מכניס פה את חוכמתה, אחד המרכיבים החולפים.
למה לא?
זה דבר
שיותר
נמדל
מחוש הומור
ויופי.
אותו דבר. חוכמה זה, איך אומרים, איך אומר רבי ירוחם ממיר, חוכמה זה הראש והראשון לכל הרפואות, והראש והראשון לכל המדווים. לכל החולאים, הוא מביא את זה בשם חובת הלבבות, כן? חוכמה. כן, חוכמה זה לא... החוכמה היא לא בטוחה ולא שמורה מן היצר הרע, הכל עוד היא לא מצורפת ליראת שמיים, לכן טרחתי. חוכמה להרע, יונדב שמו, איש חכם, יונדב שמו, שהחכם להרע הוא זה שיעץ. איזה יצא הוא יעץ? אמנון ותמר, כן. נתן את היצא של אמנון ותמר, כן. אז אומר, איש חכם, יונדב שמו, רע, אמנון, יונדב שמו. איש חכם, אומר רש"י, חכם להרע. חוכמה זה בכלל, בכלל דבר בטוח. זה מאוד דומה לפצצה, פצצה אטומית. כן? זה לא דבר טוב או רע. תלוי מי ישתמש בה. אם משתמשים בה נגד היפנים, הקשנים הנוראים האלו, שלהילחם בהם עכשיו, אחרי שהכריעו את גרמניה, להילחם עכשיו עוד כמה שנים נגד היפנים, בהערכה גסה של מיליון חיילים אמריקאים, אם צריך עכשיו לחשוב, האם יזרוק פצצה על הסרבנים האלו, שמסרבים שוב ושוב לקנייה בלא תנאי, האם לזרוק עליהם את הפצצה הזו, כן? ואחרי הפצצה הראשונה את השנייה, אם צריך לשקול, כן? במצב כזה, אז צריך לזרוק עליהם. את הבייבי בום, צריך לזרוק עליהם, כן? תלוי מי לוקח את האחריות. פצצת אטום גם זה דבר שהוא, חוכמה זה פצצת אטום. אנחנו רואים את כל המהנדסים האלו, העזתים, כל החבר'ה האלו, מה הם עושים עם החוכמה שלהם, כן? כמה נפשות וכמה חיים הם קוטלים וכמה דיים שופכים. חוכמה, אל תתלהב מחוכמה. ממש ממש לא. מאוד מסוכן. חוכמה זה עסק מאוד מסוכן. פן אכחש וגנבתי, פן העשיר, לא, פן אכחש, פן יברש וגנבתי, פן העשיר וכיחשתי. להיות עשיר זה טוב או לא טוב? אפשר להיות עשיר ולהיות מכחש. במציאות השם יתברך, להיות גאוותן, כן? פן יברש וגנבתי. גם עניות יכולה להיות חיובית, יכולה להיות שלילית מאוד. שאלה מי הוא אני, אם אני הוא ירש על מים, אז עניות יכולה להביא אותו להסתפקות במועט, להודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש לו, להתפלל השם יתברך, ללמוד תורה מתוך עוני כדי שיתקיים בו, מקיימה מתוך עושר. עוני זה יכול להיות דבר מופלא, יפה עניות לישראל, אבל עוני יכול להיות דבר נורא בעיון, שיכול להעביר את אדם לדעתו. אותו דבר חוכמה. שלא למים צורפת, כן? לאיזה קטר הקרון הזה קשור. אתה מבין? זה מאוד מאוד חשוב. כן? מאוד חשוב. או, אז בואו נראה מה קורה. כן? זה מרתק. אז מה קורה? מה קורה? כדי לבחון אם הוא יאהב את הנפגש שלו, פעמים רבות, בתים שנבנים מתוך גישה כזו, מחזיקים זמן מועט מאוד. ממש כפי שמאכל, או טעם המאכל, טעם המאכל הוא מחזיק בדיוק כשיעור בית הבליעה ותו לא. זהו, יותר לא מרגישים את הטעם. אתה לועס קצת פה, כן, נגמר הסיפור, אתה ממצא את הטעם, בולע את זה, לא מרגיש כלום, כן? אותו דבר גם פה, כשיעור בית הבליעה, או למושגים יותר מתאימים לזוגיות, כשיעור ליל החופה. במקרים הטובים, כשיעור שבע ברכות. כן? במקרים הטובים. כן? כשיעור ירח הדבש. כשיעור נקי יהיה לביתו, אחרי שנה אחת, כן? עד חמש שנים. הסיכונים הם מתפרסים על פני חמש השנים הראשונות. בחמש השנים הראשונות נבחנים חומרי הבניין של הקשר. יש פעמים שמבחינים, כן? בזוגיות שבני הזוג הם אנשים אחראיים ומוסריים, מזהים בטרם עת שאחד מחומרי הבניין הוא רעוע ועלוב, הקורה היא חלשה, ואז מזדרזים להביא קורה חזקה תחתיה, שמים אותה ומוציאים את החלשה. כן? אז מבטיחים את הבניין לאורך ימים ושנים. אבל דרך כלל ההלם הוא גדול מאוד, צריך להבין, שתוצרי הלוואי של התפיסה הדמיונית, חוש הומור, תווי פנים וחוכמה, תוצרי הלוואי הם מאוד מסוכנים, זה יוצר מחלוקות עצומות, זה יוצר מלחמות, כן? מלחמות קשות ויריבות מאוד קשה על מרחבים של זמן, מקום, הבעת דעות, כל מיני דברים, זמן אוויר, כל מיני דברים. ובדרך כלל תוצרי הלוואי הם כל כך קשים שזה מהמם את הזוג, זה פשוט מהמם את הזוג, כן? ויש פה איזשהו כוח הזנה, כן? שרשרת, תגובות שרשרת חזקות, שהרבה פעמים לא מצליחים להרים את הראש ולהוציא אותו מחוץ למשבר הזה, כן? ואז הקשר מתפרק לחתיכות. לא מגיעים לא ליועץ ולא לשום דבר, אפילו לא מגיעים להבחנה שמשהו לא בסדר. כי בדרך כלל תוצרי הלוואי של הקשר, הקשרים מסוג הזה, תוצרי הלוואי, אחד מהם זה צדקנות אישית. כל אחד חושב שהוא צודק, יש הרבה בעיות בזה. יש הרבה בעיות. לכן זמן מועט, זאת אומרת, זמן הזה יכול להיות, אמרתי, כמו ליל החופה, יש קשרים שהתפרקו בליל החופה, לא רבים אמנם, אבל בליל החופה התפרקו הקשרים. לא תמיד הגירושין חלו למחרת ליל החופה, אבל היה ברור שהקשר הולך לקראת גירושין, זה רק עניין של סידורים אחרונים. עוד בתוך שבע ברכות הזוג התפרק, כן? יש דברים כאלה, לא שכיח כל כך, כן? אבל קיים. אם כן, יש כל מיני משכי זמן לבניינים הראויים האלו. פעמים רבות בתים שנבנים מתוך גישה כזו מחזיקים זמן מועט מאוד. למזלם של בני תורה שלומדים גם תורה, כן? לומדים שיעורים, כל מיני שיעורים, שיעורים כאלה, כן? הם מבחינים בדבר בטרם עת, לפעמים בתוך הסיפור, לפעמים לאחר המשבר, כן? יישב בדד וידום, כן? אני זוכר את עצמי שהתחתנתי, אז היו לי כמה אירועים לא פשוטים בתחילת הנישואין, אבל מכיוון שככה באמת היינו עסוקים בתורה וזה וזה וזה, אז היינו מספיק ישרים להודות בטעות. אז שהיה לי איזה מין טאקלים כאלה עם אשתי, הייתי גוזר על עצמי להיות בחצי יום תענית, כן? הייתי נכנס לבית המדרש, לא הייתי נוסע באותו זמן לבית המדרש באלון מורה, הייתי נשאר ביישוב ביתמר, כן? בית הכנסת היה נטוש, אף אחד ישב שמה במשך היום, הייתי נכנס לשם, כן? חצי יום צום, כן? מתפלל ולומד ספרים בעניין שלום בית. וגזרתי על עצמי שאני לא חוזר הביתה, עד שאני לא מתוודה ומתנצל בפני אשתי, כן? וכן הלאה וכן הלאה. היו לי איזה מין סדר כזה, ככה הייתי עושה. לפעמים ראיתי שאני לא מצליח עדיין להגיע באחת וחצי, כן? שזה היה שעת ארוחת הצהריים, אשתי גם לא יודע שנשארתי ביישוב, ובדרך כלל הפתעתי אותה, כן? מה אתה עושה כאן? לא נסעת אלון מורה? לא, גזרתי על עצמי סדר מיוחד, בגלל מה שהיה בבוקר וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה כעת לומר את חלקי בכל הסיפור וכן הלאה, שהייתי מצליח, הייתי מגיע לשלב שאני מסוגל להגיד את הדברים נפה. אם לא הייתי מצליח, הייתי שוהה עוד, לפעמים עד שלוש, לפעמים עד ארבע, שחברים חוזרים הלימודים ואלון מורה, כן, הייתי בית המדרש עדיין, סמוך לתפילת מנחה, כן, עדיין בית המדרש. עד שלא הייתי מגיע למצב שאני מסוגל להבין מה עשיתי, את חומרת העניין, כן, ועם תמריץ פנימי כדי לבקש סליחה, לא הייתי חוזר הביתה. לא הייתי חוזר הביתה. אז אנחנו למזלנו, כן, אנחנו בעלי תשובה, לומדים תורה, יש לנו מודעות, וזה תופח על פנינו במצבים האלו. זה יתרון מאוד מאוד גדול. זה יתרון מאוד גדול. כי להיכשל, תמיד נכשלים. כן? השאלה אם אתה מבחין בחד. כן? אם ראית תמיד חכם חוטא בלילה, אל תערער אחריו ביום, שמה עשה תשובה. כן? אומרת הגמרא שהמסקנה שוודאי עשה תשובה. זאת אומרת, כל אחד שהוא בגדר של בן תורה, אז קרוב לוודאי שהוא ירגיש בבעיה הזו. אבל בסופו של דבר, מקביל לטעויות שלו, יש לו גם רצונות טובים, שהוא מעורר אותם פה בתוך בית המדרש. והרצונות הטובים האלו, כן, במצבים של משבר ונפילה, הם מתעוררים, והם מתחילים ליצור חשבון נפש פנימי. אז בסופו של דבר, לא ראשון. זה שמחתנו, אני חייב לומר. כן? יש אנשים שאין להם מושג וחצי מושג בכלל מהדברים האלו. הם חיים את החיים שלהם כמו ככה, אוטומטי הכל. כן? הכל בלי חשבון. כן? יוצאים דברים מאוד קשים. אז פעמים לרבה, כן, מחזיקים זמן מועט מאוד. לצערינו הרב, לצערינו הרב. או, מסקנה, מסקנה. התכונות החיצוניות, שהן בדרך כלל נלקטות וזוכות לתשומת לב מיוחדת על ידינו, כתוצאה מנקודות הגירוי הנמוכות שיש בנו, כל עוד נפשנו לא מעובדת כהלכה ולא נחשפו בה הדפקים העליונים יותר, אהבתי, דפקים עליונים, כן? כל עוד לא נחשפו הדפקים היותר פנימיים, כמו שאומרים היום, אתם יודעים, היום ידוע שיש הרבה דפקים לאדם, אתם יודעים. יש את הדפקים החיצוניים, והדפקים האלו. דפקים האלו, מפסעה, פה וזה, יש את הדפקים החיצוניים, אבל יש דפקים סמויים, שלא יודעים על קיומם. לא יודעים על קיומם, כן? יש כל מיני תורות, כן? רפואה במזרח, ששם משתמשים בדפקים נוספים. כן, אומרים שעל ידי הדפקים הנוספים, שהם דפקים יותר פנימיים, אפשר לרפות, לרפא בני אדם. כן, הרבה מחלות, ממש, כן, אפשר לרפות על ידי, לרפא על ידי הדפקים האלה, על ידי פעולות, כן. כן, יש לי איזה חבר שהוא למד כמה שנים טובות בהודו, עושה איזה מאסטר, והוא עובד על פי הדופק הנסתר, כן, כן, נדמה לי שזה ככה זה נקרא. הדופק הנסתר, זה מחתים יותר גדולות, דיקור סיני, זה מחתים לא הקטנות, יותר גדולות, יותר גדולות, אין לי פה משהו להשוות, להראות, אבל יותר גדול, זה פחות יותר נראה, פחות יותר כמו השפיץ של העט, פחות יותר בקצה שלו, זה מחת יותר גדולה, כן, והוא מגרה ומעשה את הדופק הנסתר, כן, משהו מאוד מיוחד, למד זה 7 שנים הוא למד את זה, איזה מאסטר בהודו, אצלנו ביישוב. הוא עובד על פי הדבר הזה, לא רק על פי הדבר הזה, הוא מאוד אינטגרטי, מאוד, איך קוראים לזה? משלב כל מיני רפואות, אבל, כן? בכל אופן, צריך לדעת, כן? כל עוד אנחנו באמת מבססים את הקשר כלפי בית הזוג, על פי הדפקים החיצוניים, כן? שבדרך כלל מובילים אותנו הישר למבחן היופי, חוכמה, הומור ושאר תבשילים, כן? יש בעיה, יש בעיה. כי התכונות החיצוניות שזוכות לתשומת לב מיוחדת כתוצאה מהנאמנות שלנו לדפקים החיצוניים, התכונות החיצוניות אינן היסוד לאהבה אמיתית. הן ראויות להצטרף, הן תבלין, אבל הן לא עיקר התבשיל. זה לא ייתכן שהסלט כולו יהיה מלח או שמן. אלה דברים נלווים, שעניינם זה לשבח את המאכל, להוציא את טעמו, אבל לא יכולים בפני עצמם. אדם שותה שמן לצומעו, לא מבורך שהכל נהיה מדברו, מכיוון שזה מזיק, כך כתוב, נכון? אדם שותה דבר שדרכו להזיק, לא מבורך שהכל נהיה מדברו, ודאי שלא מבורך. אבל עם השמן הוא בתור תבלין לסלט, הוא משבח את עמו של התבלין, של הסלט, וגם הוא עצמו טעים, ברוך השם. אותו דבר גם פה. התכונות החיצוניות אינן היסוד לאהבה אמיתית, כן? הרי זה דבר ברור. תחשבו, אז מה, כן, כן, כל מה שאתה אומר המסיעת ישרים, כן, כן, מפני מה מנופחה בו נשמה חשובה כזו, שהיא מן העליונים, וכל מה שתיתן לה מענייני העולם אינם כלום לה, שהיא מן העליונים. עכשיו אני שואל את עצמי, האם הנשמה שלי מחפשת בבת הזוג את תווי הפנים, את החוכמה ואת חוש ההומור שלה ותו לא? מה, כך לדבר לשון הרע על הנשמה? שזה מה שהיא מחפשת, זה מה שהיא מחפשת. זה הדבר העיקרי שהיא מחפשת? זה מה שעולה על שולחנה בתור מנה עיקרית? ודאי שהיא לא מזלזלת בזה. הנשמה כדרכה להעריך כל תנועת חיים, כל ערך, כל נטיית חיים, זה הכל מהשם יתברך. היופי זה ודאי מהשם יתברך. החוכמה זה ודאי מהשם יתברך. הומור זה גם תכונה נדרת. אבל הנשמה, היחס שלה הוא יחס מעמדי. יחס מעמדי, כלומר, עיקר, עיקר ותפל, תפל. זה יחסה של הנשמה. כן? זה יחסה של הנשמה. יחס מעמדי, או בלעז קונצנטרי. כן? יש נקודת מרכז, ומעליה בנויות הקומות האחרות. זה יחסה של הנשמה. והנשמה לעולם מעמידה במרכז את הדברים היותר פנימיים, היותר עמוקים, היותר שייכים לאמת הפנימית. ועליהם היא מניחה את הערכים היותר חיצוניים. ואז הכל בא על מקומו בשלום, החוכמה לא מזיקה, וחוש ההומור מצטרף לקשר העמוק והפנימי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. צערנו הרב, התכונות החיצוניות אינן יסוד לאהבה אמיתית. או, אז לא היינו צריכים לצלם, אז פעם באה ודאי חייבים, נכון? רק נקרא את זה, עלינו לברר היטב מה יוצר את התלהבות, רק נקרא את זה, היה לנו לברר היטב מה יוצר את ההתלהבות ואהבה אמיתיות, כן? ומה יעזור לנו להחזיק מעמד שנים ארוכות בראש. אז כל מה שאמרנו, זה בעצם הכנה נדרת לדברים שיבואו בהמשך. נעוד השם. סור כאן. מי שיכול לצלם, לסמוך עליי קצת קשה, אני רואה בזמן אחרון.